טוב, פה יש איזה פלפול של הרב עמיטל, בואו נראה את זה, בכל אופן, תראו את ה... אחד. אספר לכם סיפור אחד שקשור לעניינים האלה. זכור לי, היה איזה יום עיון לכבוד נחמה לייבוביץ' באקדמיה הישראלית למדעים. זה בבניין של... מה? זה היה כשהיא הייתה בת 80 או משהו כזה, כשהיא הייתה, לא, אפילו אולי פחות, היא דיברה על זה שהיא מלמדת כבר 53 שנים, טוב, זה סיפור מעניין, אישה מופלאה, אישה הזאת הייתה, לא הכרתם אותה, נכון? אבל מפי כתבם ולא מפיהם, מה שאנחנו קוראים. אז היה שם פרופסור אחד, שאמר שהוא מתקשה בימינו ללמד ספר יהושע. למה הוא מתקשה ללמד ספר יהושע? משום שלא תחייק כל נשמה, כל הקטע הזה של להרוג את כל הגויים, והוא אומר, אני לא יודע איך אפשר ללמד ספר יהושע, תלמידים ילמדו מזה, יחס בעייתי ליושבי הארץ, והוא מרגיש שהוא קשה לו ללמד ספר יהושע בימינו. וזה, עכשיו במשך היום הזה כל מיני אנשים באו ונתנו שיעורים ולכבודה של קלת השמחה. בסוף היום היא קמה להשיב כנגד המברכים. אז היא אמרה לאותו אדם, אני לא מבינה מה הבעיה שלך בכלל. אני לא מבינה את הבעיה שלך. אז היה מצווה, והיום אין מצווה. זאת אומרת, יש מצווה. יש עירה, אז אין עצה ואין תבונה נגד השם. אבל היום אין עצה, אז מה הבעיה שלך בכלל? זאת אומרת, מה שמצדיק שם זה לא שאני מצדיק כך או מצדיק אחרת. הציווי, חוויית ההיות מצווה, הוא יוצר את המציאות המורכבת הזאת, שבה אתה פועל לפי הציווי האלוקי. כן הבנת, לא הבנת. אבל כשאין ציווי אלוקים, על מה אתה מתלמד בכלל? אין היום מצווה, לא תחיה כל נשמה, מה אתה רוצה? מישהו אומר שיש מצווה לתחיל כל שעון?
תורת המילת.
לא, הוא לא אומר את זה. למה אתם... סליחה?
אחרי
מה
הספר הזה
בישיבה,
אז אין לנו מושג מה כתוב שם.
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא. וגם קודם כל, אף אחד לא אומר שסתם אפשר, אף אחד לא יעלה על דעתו להגיד סתם אפשר. זה לא, באמת, בואו תהיו, השאלה היא לא הזאת, השאלה היא, יש, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. בכל אופן, אני רק אתתי את, את, את הנקודה העקרונית הזאת לשים על ה... על ה... אוקיי? עכשיו... אז בואו נראה, אם גם מצוות בעמוד 36, בואו נראה את ה... תראו שפה הוא, בואו תראו, הוא מביא פה. האם גם בעמוד 36, בשורה הרביעית, האם גם מצוות מוסריות ניתן דרוש מן האדם לפעול בניגוד למוסר הטבעי בגלל שיקולים כלליים? נראה שבשאלה הזאת נחלקו התנאים, נחלקו אף הראשונים פסיקה במחלוקת זו. תוספת הסנהדרין נחלקו התנאים מה דינם של קטנים שנמצאים בעיר הנידחת, שלכאורה קטני בני אנשי עיר הנידחת שהודחו עמה אין נהרגים. זה דעת תנא קמא. למה? כי הם קטנים, קטנים הם לא ברי עונשין, ונגמר הסיפור. רב לזר אומר נהרגים. אמר רבי עקיבא, מה נמקיים ונתן לך רחמים וחמך אוויר באחד, דרך אגב זה מעניין, תסתכלו שם באור החיים הקדוש, מה הוא מסביר, מה זה ונתן לך רחמים וירחמך. טוב, טוב, תכף נראה, אני אראה לכם תכף. אם לרחם על הגדולים הרי כבר נאמר רק תכה, את הגדולים צריך להכות. אם לרחם באמתם כבר נאמר אחרי מותיו את כל אשר בא ואת באמתם, מה נמקיים ונתן לך רחמים, אלה קטנים שבתוכה. כלומר, רבי עקיבא אומר שהפסוק, המצווה שכתוב בהמשך עיר הנידחת, שהיא בעצם מלמדת אותך שאתה צריך להקל את הדין עם מי, עם הקטנים. גם זה קצת מעורר שאלה, אם היסוד הוא שהם בעצם קטנים הללו בעצם לא ברי עונשין, אז לא, למה צריך פסוק בשביל זה? מה? להלכה נחלקו בשמים, הרמב"ם בהלכות עבודה זרה כותב, מקים כל נפש אדם אשר בא לפי חרב, טף ונשים, אם הודחק כולה. הכסף מי שלמקשה, וצריך עיון מנהלן שמקים טף ונשים. ויותר מזה מביא את קושיית הרמ"א, רמ"א הלוי אבולעפיה, ועוד מי על ידי כמר מקים את כל הטף, ואת כל הנשים לפי חרב, והן הנשים היחידה, על איזה נשים מדובר? אידי עבדי עבודה זרה, אינו אנשי עיר הנידחת תקופה היו. והיא לא אהבת עבודה זרה, רק בגלל שהם נשיהם. המיין הרגין, טוב יחטא וזה גוד מינגד. כלומר, לא יכול להיות שאדם אחד חוטא ומישהו אחר נענש. בהמשך שואל הרמה גם לגבי הטף, זה חלילה אל מרשע. היכן מצינו קטן חייו, שזה חייו. אוקיי. אז הרב עמיטל כותב, טענת הרמה מזכירה את טענתו של אברהם, ואינו חלילה חם לעשות כדבר הזה, להעמיד צדיק עם רשע. וכן גם הרמב"ן פירושו תורה אומר, אנשים נגררות אחר האנשים, אבל הטף שהם קטנים, בזכרים גבוהות, אין ממיתים אותם. והוא מסתמך דבריו לספרי, המקבילים שיטת רבי עקיבא בתוספת. הרמב"ם כנראה פסק את דעת רבי אליעזר, כי עובדה שהוא מזכיר גם טף וגם נשים. רבים ניסו לעמוד על שאלה מדור גם קטנים. הכסף משלמי הביא לשיטת הרמב"ם ראיות מקרים נוספים בין ארגון קטנים, דת קורח, שבי יבש גלעד, והוא מסיים, קצת דברים אלו אינם נראים לי. עכשיו, הרב מנחם קרקובסקי, דווקא זה קשור למשפחה של הרב סולובייץ', אבל לא חשוב, בא לעבודת המלך, שזה בעצם על הרמב"ם, לא חשוב, הביא בשם הגרח סולובייץ', זה המשפוך היגיס שלו, שמדובר באמת תנאים שעבדו עבודה זרה, והחידוש הוא שכאן מתייחסים אליהם כגדולים, אף על פי שלא הגיעו לגיל י"ג שנה. אולם נראה שיש כאן תפיסת עולם עקרונית המפורשת דבר רמב"ם במורה נבוכים. שבאמת, יש פה איזה שיקול דעת רחב יותר של הרמב"ם, שאולי גם קשור לרמב"ם בהלכות תשובה, שקטנים... דעה כי אמרו פה כן עוון עבוד הרבנים, אינו אלא בעוון עבודה זרה בלבד, לא בשום עוון אחר. ועל כך באומרו, בעשרת הדיברות על שילשים במילים מסונאי, ולא נקרא שונא כי אם עובד עבודה זרה, אז רואים שדווקא שם יש נושא של לפקוד. כאשר יהרגו אנשי העיר עובדי עבודה זרה, יהרג אותו הזקן העובד וזרע זרעו, וזרע זרע זרעו שהוא את ההולדה העברית, אף על פי שהם קטנים, בכלל הוריהם באבות הוריהם. הדבר הזה מצנוע נוהג בתורה בכל מקום, כמו שטיבה בעיר הנידחת אחרים אותה בתקווה שבה, כל זה כדי למחות אותן העקבות אשר גרמו להפסד העצום כמו שהם יהרג. זאת אומרת, פה יש לו, לדעת הרמב"ם, איזשהו אינטרס, נחזור אליכם בסוף השיעור. הלו? הלו? טוב. אז הרמב"ם כנראה סובר שה... הצורך לשרש אחר משהו רע, אתם יודעים שכל רופא שיניים עושה את זה בצורה די אדוקה, ולכן מחיק לנו בשיניים, כשהוא שם שם חומרים לחטט, כאילו החיטוי הטוטלי כדי ששום דבר לא יישאר, אז הרמב"ם סבור שגם יש חיטוי טוטלי כנגד עבודה זרה, והחיטוי הטוטלי הזה מחייב לשרש אחר כל מי שהוא קשור לשורש הרע הזה. הרמב"ם קבל לפה שבשביל שיקור כללי רב משמעות כיסור עבודה זרה שהוא אחד מקרי הדת הורגים גם קטנים. תודה שהרמב"ן הרמח על כל הגישה הזו. אך יש להפגיש שגם דעת הרמב"ם יכולים לדחות שיקולים מוסריים כמו שיקולים כלליים קיימת רק במיון קיצוני כמו עבודה זרה של שיר המדחת ולא ניתן להקיש מכאן למקרים אחרים. פה באמת היושר של הרב עמיטל אומר יש מצאתי, הוא לא יכול להתעלם מזה שהוא מצא את הסוגיה הזו ולהראות פה איזשהו משהו כזה קיצוני, אבל הוא מביא את הדברים האלה. טוב. ההמשך הוא הסיפור המפורסם של בשר אדם. אתם מכירים את הסיפור? כן, קשור גם לרבי חטיפטן, אבל זה באמת השאלה ההלכתית, ופה באמת בכל אופן צריך להביא את הדברים האלה. הרב עמיטל תמיד היה מביא את מה עדיף לאכול, בשר נבלה או בשר אדם. כן. תראו בעמוד 38. מה יעדים במקרה שבו לפני אדם מונח איסור דאורייתא מצד אחד, ובשר אדם מצד שני. רק שנייה. אנחנו חייבים את האור החיים הזה, נכון? נתן לך חכמים בחינך, זה חשוב. ומוסף קצת. בסדר, קצת מוסף איזה תקבל. לא, מידו, מידו.
מוסר לא חסר
לרשימה. מוסר לא חסר? כן.
אם אתה רוצה, אתה יכול לשמוע את מוסר שלך, מה שהוא
קובע את זה ב-21, וב-1 הוא עדיין ממשיך, למרות שכולם יתים לדבר.
מה?
לא יודעת. הרב משה מעל 21,
מוסר
ב-21.
זה
אמור
להיות עוד אחד, אבל
זה נמשך. טוב, 20 על 20, זה בסדר. כן. אור החיים. הקדוש, הקדוש, אבל נתן לך רחמים ורחמך.
זה ספר דברים.
רחמים ורחמך. יש לכם את זה בהוראי, אתה לא? קבעת מאמר זה אומר אור החיים הקדוש. אומר לו אומר הרמב"ן הקדוש. טוב. קבענו את זה כאן לפי שציווה עיר המדחת שעפו כל העיר לפי חבר, ואפילו באמתנו. מעשה הזה יוביל טבע אכבריות בלב האדם. כמו שסיפרו לנו הישמעינים כת הרוצחים במאמר המלך. כת הרוצחים במאמר המלך, אלה התליינים. יש להם חשק גדול בשעה שהורגים אדם ונחלטה מהם שורש הרחמים והיו לאכזר. אדם שזה המקצוע שלו, תליין, הוא נראה בעבודתו. כל אחד... והבחינה עצמה תהיה נשרשת ורוצה יום מדחת. זה סכנה שאתה עושה... זה אמר להם הבטחה שיתן להם השם רחמים. אגב, שהטבע היו להתבהם האכזריות, מקור הרחמים, הרחמן, ישפיע להם כוח הרחמים מחדש לבטל כוח החזריות שנולד בהם מכוח המעשה. ואמרו, עירי חמך. עיר בזה שכל זמן שאתה עוד בגדר טבע אכזרי, כמו כן מתנהג השם ממנו, שאין השם מרחם, אלא למה? מרחמן, אבל צריך להפוך אותו לרחם. הבנתם? בסדר? אז זה רק תוספת רחמנות דבעה לידך, אל תחמצה לה. נחזור עכשיו לענייננו. אז מה יעדים במקרה שכל לפני אדם מונח איסור דאורייתא מצד אחד ושר אדם מצד שני? השר אדם ברור הדעות אינו לא דאורייתא, לכל יותר מדובר באיסור עשה או איסור דרבון. אם כן, יש לנו ההנחיה, זה שופיע בגובה של עניין, מי שחזור בולמוס מאכילים אותו הקל לקל תחילה. כמו הסדר האכילה הוא פונקציה של איסורים, אתה מתחיל קודם כל באיסורים קלים, אחר כך אתה עובר באיסורים חמורים. אם כן, בשר אדם הוא נחשב קל יחסית, האם באמת נראו שהחולה יאכל בשר אדם ולא איסור דאורייתא כטבל או נבילה? זה השאלה. ופה זה הרב המוטל, ופה אבל זה לא סתם הרב המוטל, זה הרב המוטל עם מורו ורבו הרב גלזנר, שאתה חייבים עליו כמה דברים, נראה לי כדבר פשוט שלא צריך שבדי ראש בחור יאכל, שאדם יאכל בשר אדם. אמנם התורה לא הזכירה איסור אכילת בשר אדם, אך לא מפני שהדבר מותר, מפני שיש דברים שהם כל כך פשוטים שאין צורך שהתורה תכתוב אותם. לגבי ההלכה של הקהל לקהל, הרי שדין זה הוא רק מדרבנן. כל הדין הזה שחייבים ללכת לפי הקהל לקהל תחילה, הוא עצמו דין, לא דין דאורייתא, אלא דין דרבנן. ולכן הוא אומר שהעדפת נניח בשר נבלה בשר אדם זה לא דין דאורייתא. דאורייתא זה אסור וזה אסור. אז לכן, אין לצדות בחברים לא התכוונו שעדיף לאכול בשר אדם לאיסור אחר. בשר הזאת כל דיון הוא על אוכלים. בשר אדם בכלל לא מוגדר כאוכלים, לכן הוא בכלל לא כלול בהגדרה הזאת של הקל הקל תחילה, שזה סדר הדברים. יכול להיות שסדר הדברים, מה אוכלים, במצב כזה, הוא נתון לסדרי הדיקויות אחרים מדי. מה? ניתן לבסף את הדברים, אז זה הרב עמיטל אומר את זה בצורה ככה... מעצמו סתם, אבל אחר כך אתם רואים פה בעמוד 39 הדברים מפורשים בספר דור רביעי על מסכת חולין. בסדר? תכף נראה את הדבר. דור רביעי זה דור רביעי לחתם סופי, אבל תכף נסביר את זה ככה, כי זה דבר מאוד מעניין אישי שאותו כתב הרב. בואו נראה, הוא מביא עוד מקום לזה. איתן עושה דברים במקום אחר, שמה עושה דברים? הוא מביאה דברים שמעון לגבי דין בן סורר ובורא, תני אמר עם שמעון פתחי, פני שאכל זה תרתימה בשר שאתה חצי לו יין האיטלקי, האם לימון צינטו וסורר, אלא לא היה ולא עתיד להיות, אלא הוא נכתב ראש שמקבל שכר. יש שיתום מסורר עם שמעון, אינו מוכן כאילו את האפשרות שדין בן סורר ובורא אחרי תתחש בפועל. למה? כי לא יכול להיות שאדם, בגלל שהוא אכל את זה וזה, ישר חייב של נאמר שמה? שהוא... שקלים אותו. ולכן, רואים ששיקול מוסרי שלא יעלה על הדעת שזה עונש על אכילת בשר וכולי, אז בדין דאורייתא אומר אין לנו אלא מה שהתורה ציפתה, דין מפורש דאורייתא, לרבנן נתנה שמקום שיקול מוסרי לא יעלה על הדעת. כך נמצאים די גוש, שיקול מוסרי לא יעלה מסברה התחתית, מה זאת אומרת שאישה שבית בעלה יש לו בן, נותנת לנסה לשוק. והיא אחר כך מתאבל, אוקיי? אז בעצם עכשיו, אם הבן גם היה מת לפני שלפניכם, אז היא ידעה. אז אין מצליחים אותה בייבום או בחלוצה בימם. זאת למרות שבחלכת תרופה היה מקום להצליח אותה כך. עכשיו, המצב מגיד לגבי אכילת תרומה, ההלכה לא תראה מישהו מה קורה לה. נעשה, זה מצב בקדמותו. והם עושים את בנה המת כחי להגיד שהיא תהיה מותרת באכילת תרומה. הגמרא אומרת שלא, זה עומדים גם כאן. חומר לפי שנאמר, זה אחרת דרכנוע, חומר תירותיה
שונות. זאת אומרת, יש פה סיפור, גזר כזה של דרכי נועם, וממילא זה לא דרכי נועם לאכול בשר אדם, וגם זה שיקול הלכתי. באמת יש ספר נקרא בית זבור של הרב חרל"פ. שמעתם על תמיד תרפו. דווקא, ויש לו סימן דווקא על זה, מה הגדר הזה של דרכי נועם, עד כמה אפשר להשתמש בזה בתור גדר הלכתי. אתה מבין איפה זה מופיע בגמרא, הרב זה מסכת סוכה, כשהגמרא מתלבטת מה זה הדס. מה? והאופציה שאני מראה מלאב טוב ולהדה זה משהו שהוא קוצני.
זה לא
נאמר לגבי הרבה?
שמציל לך
הדוף
ואז אומרים
דרך כלל החולה? אני זוכר על הדס, אתה יודע, אפשר לבדוק אם מישהו לאור החיים, אני חושב שזה חשוב במדמרה. אבל בכל אופן יש בבית זבור, זה אחד החלקים. באחד החלקים של בית זבור יש סימן לנושא הזה, מה הגדר, עד מתי דרכי נועם פועל בהלכה. פה צריך לשים לב שגם הגדר שם בגמרא, כששתי אופציות, אתה יכול לקחת את האופציה היותר ידידותית למשתמש. אבל זה לא שזה גדר שפוגע מתחיל הדברים. גם פה, אתה, היה אפשר לעבור להגיד איך היא תיאסר שוב. אם היא מותרק על השוק, במה היא תיאסר שוב, אם היא תצטרך חליצה לכאורה, הגדר הזה דרכי הדרכי נועם יכול להיותה שלו, הוא שוב יותר קשור, אם היא יותרה לגמרי, איך היא תיאסר. יש פה בעיה גם מבחינת למדנית של חלות העיסוק, מה היא הופקעה, כן?
קונה את עצמה בגט ובמיטת הבא, והיא כבר קנתה את עצמה במיטת הבא, היא לא יכולה, איך היא פתאום שוב תיאסר, תהיה שוב זקוקה ועומדת, זה לא פשוט, אני לא כל כך מבין את הצורך, אבל זה נשים את זה.
הדברים כבר שם סדר רואים על מסכת חולין שאותו כתב הרב משה שמואל בלזי, מינו של החתם סופר שהיה תמיד חכם גדול. בסבו של מורי ורבי הגאון רב חיים יהודה הלוי. עכשיו זה הרבו של הרב עמיטל בגרוס ברדאי, שהוא באמת הרב החשוב שלו, שלימד אותו דווקא, פתח אותו לעולם הלמדני הליטאי, זה אחד הדברים שהוא קיבל ממנו. כך הוא כותב בעניינינו. כי כל מה שנתקבל באמת מאדם הנראו מתועיבה, אפילו לא תורש בתורה לאיסור, העובר הזה גרם אל העובר לחוקי התורה. ואתה אמור לה בחולה שיש בסכנה, תכונת בשר הבהמה לכאורה, או טריפה, ואין מצד אחד, בשר אדם, אין בשר אוכל. עריכים אמר שיוכל בשר אדם שאין בו איסור תורה, אפילו של חוק הנימוס מקובל מכלל האנושי, בכל האוכל או אחיל בשר אדם די מודח להיות מלבן האישי, לא יוכל בשר של תורה שרו אליו, והיה הדעת שאנו עם הנבחר, חכם לבוא נבוא חוק אלימוץ כזה, נצא ניסו תורה, את מה? לא יעלה לדעת שאנחנו נתיר לכל בשר אדם, ונעדיף אכילת בשר אדם על בשר טרפה או נכון. הדור מין בלתי נזר דוגמאות נוספות, כאילו שאלה מה יעשה אדם שחולל ארום במיטתו, שלפתע פורץ שרפה בבית, רק שתי אפשרות, או לרוץ החוצה ארום, או ללבוש שמלת אישה, שזה איסור מה? לא ילבש. והוא סובר שוודאי עדיף שתלבש שמלה, אף פעם שבכלל נשלם, לא יצא ארום, אף פעם שאין לך חסור דורייתא. יש אותו שיקול, מה יש שום דבר, זה ארום, עבירה יותר גדולה, כי אמרה מוסכמת את כל בעלי הדעת, והרואה מרצה מכלל אדם, אני בא מצאת מקיף, וכן הוא טוען שהנור עברה נעל, תבל ובבילה, מכנות על בילה, נראה כשהבימה התנדה זה שקצולח לבין מה שמתה מעליה, בוודאי שלא יוכל, אף עצמי שהיא, שכן גם הורים לוחים בירה כזו מצד חוק הנימוס ומוסר, בלי מתעלם לך במאמר. חולי, אלו שני מצוות שקיבה להם למנוח, והם קמים בשלושה. אחת שדוסים כתובה לזכרים, אחת שאין שוקלים, שר עמד במקולים. כלומר, אפילו בני נוח לא אוכלים, לא אוכלים שר אדם, אז זה רעש בשר המת של אדם במולים מקסי שאין אוכלים אותו פרסם, שאומר בשר המת, בשר במה שמתה מעצמה, כלומר ששם הוא עכשיו חוזר לדברים של הדור רביעי לגבי הנושא הזה של כמה שבשר במה שמתה מעצמה מתורב גם אצל הגויים מכל מקום גם בסדר דור ביעי אולי הוא הכי יתנך, נגיד בחמונות כל אותו דבר אחר, הספק שלא כל דבר שתורה לא עשרה, הופך להיות מותר, כך נותן לו ריבר שמותן מקום, רצה לי מתחול זאת דור מצוות, אז הכל צפק בגלל שהוא תבין שכר מה שמנגים עצמם מהדורות, נבחר בלה עם שבע הצורך, וצוות כמה צוות כמה זהות, יש חצים לדעות שאין לך אדם שלו כעצרי, אז למה כל שבוע, כדי שיהיו שכר עד שפורשים, עד איפה, קיצור, שיש לו מוסר דיני חלק מחילונים מבחינת דרכי להשאיר את רוצות את התורה שלך והחימה בכל תקדיה שלו. אני רק אומר לכם עוד משהו לגבי אותו רב גלזנר, הבן שלו גם כן היה עקיבא גלזנר קראו לו, היה גם רב באותו עיר, ודווקא עם הבן שלו יש דיון מדהים מאוד עם הרב קוק, כי הבן שלו היה לו עלינו ברוך השם מהמזרח. והוא אחת העיגות החשובות ביותר של הרב קוק, לא חשובות, אחת העיגות המעניינות של הרב קוק נכתבה לבן שלו, לרב עקיבא גלזנר, והיא התפרסמה לא בעיגות הראייה אלא בספר מאמרי הראייה, ובמלוא הוציאו את הרב עוזי קלחי במקרה פרק ביחוד ציבור. ובעצם שם קרה שאנשים חלקו על הרב גלזנר הזה כיוון שהיה מהמזרחי והחרימו אותו, ונוצר מחלוקת מאוד מאוד גדולה, והרב קוק נדרש להתייחס למחלוקת הזו, והוא כתב את האיגרת הזו שהיא איגרת מאוד מרממת, אבל זה פעם אחרת נוכל לראות את האיגרת הזו, היא איגרת יפהפייה מבחינה איך הרב קוק מתייחס לאלה שהחרימו, והיה חוגים באגודת השם שרצו להגיד שהם מישהו שהוא מהמזרוחי לא עלינו, ברוך השם, הוא לא מצטרף לעניין.
כן?
האיגרת הזאת נקראת ישוב משפט, או רק אני אגיד לכם, שנייה. האיגרת הזאת, איך אתם תמצאו אותה, יש לכם כתבי הראייה? מה? מה?
יש את
מאמרי הראייה. יש מאמרי הראייה, אני
יודע.
מה? יש לי על המחשב פה, כן. מה אני אעשה? אתה רוצה דיסקוקים?
חדש בטחון.
במאמרי הראייה זה נמצא... אחד, אני חושב. איך זה נקרא? כן, קונטרול F גלזנר. גלזנר. לא, תוריד את האלף. מה? זה באלף. פרק בהלכות ציבור. בתוך הקוד חשבו משפט. זה בעמוד 17.
איזה
מה? א' או ב'? אחד, אמרתי זה אחד. אני אמרתי לכם מהתחלה שזה אחד. פרק בלחוב ציבור. כך קרא לזה הרב עוזי קלחי. ושם אותו גולות ככה שאתה יכול לקרוא.
תחת האחדות?
מה?
תחת האחדות?
פרק בהלכות ציבור.
תסתכל מה אומר עליי.
פרק בהלכות ציבור. תעשה קונטרול F, תכתוב פרק. והמופע השני יהיה...
פה כתב דף חמישי.
מה?
פה כתב דף חמישי. דבר השני.
זה עמוד 55 של הספר, זה נכון. מה יש לך? הביתה? בביתה יש את זה?
לא, יש לי דף אינטרנט.
מה?
אתה אמר עמוד 17.
עמוד 17, אצלי זה עמוד 17 מתוך 30, זה קובץ...
אתה נראה לי שכל עצמו.
כן? לא נתתי לך עוד פעם?
לא יודע, יש לי אחד בין שתי ימי. אני לא חושב, אני גם לא יודע.
זה עמוד 55 בספר, יש לך... PDF. כן. אהובה יבולים עיקרים. מכתבה הייתה שבאה לידי יחד עם המחברת משפט צדק, שזה היה המחברת שבה הם החרימו את הרב גלזנר.
אתם רואים את הרב גלזנר האב?
הבן והאב.
הבן והאב.
אבל בעיקר אני מדבר, כי האב היה כבר כיום לדבר. מחק את תל אביב. לא על עצם המחלוקת כמו שהיא, שהיא במותן הרבים קצרת נאמרת לישראל לחם השמית, שרק עדי ההבטחה, אתה נכנס שימת השם אשר ישלחנו את מלאך אבים ומלאך שלום של עשית, ישים לבנות על בנים ובנו אותם, הנה הם קולים לרף המינה. על מה בייחוד אני מצטער, על מאוד על הצורה המכוערת שהלבישו בה את המחלוקת הזאת אנשים שאינם רבנים כפי הנראה כמנשי השוק והמסחר, שהקדימו את דברי הקדמתם למכתבי הרבנים אשר לא חסו על קודה של תורה ויסיימו על השבצת בדיום כל כך דסים נגד רב וגאון גדול בישראל כהדרת בעולם השמיטה, שזה הרב עקיבא. אוי לילה שכך רואות קודה. תמה אני מאוד איזה יותר נוצרים הרבנים הפורסמים שיודע לעבור על דברים מרים וחמים ובשתיקה, ואיך לא עברו בדיבה ומוציא על דיבה ופושקי שפתיים ופושקי שפתיים עליו. והדבר יתפלא איך יכלו תלמידי חמים לשקוט במכונה לראות בזילות הדאורייתא. עד כאן, איך זהו מתמלא. עכשיו תשימו לב מי הרגע מפה מתחילה, זה תשובה, זה תשובה. ואפילו אם יהיבנו להוטה אותה, כלומר, אפילו אם אני נותן להם, איך אומרים, כמו במשחק הדורסל, נותן חפור, בסדר. נניח שהם טועים, לשיטתם, נניח שאני נותן להם את הטעות שלהם, יהיבנו להוטה אותה, שמה? שהדעה שהרב גנו סביר על הקוותה, נניח שהם טועים, שמה שאתה, הרב גלזברג, סובר, הייתה דעה שהיא חס ושלום נגד אמיתתה של תורה. נניח שאפילו הם באמת צודקים שהרב לא נהיה, לא נימה, טועי. איך האח יש לנו רשות לדבר על המתק? הלא דברי הרדב"ג בתשובה חלק ד' סימן קפ"ז, הם מפורשים שאפילו מי שטועה חס ושלום דבר מקראי התורה מחמת עיונו, פטור מעונש. אמיתי? זאת אומרת, אדם שהוא ביושר, הוא יין, ולא עלינו, הוא חשב שהוא מזרוחניק, שזה דעת התורה. הוא טועה, בסדר, יכול להיות שהוא טועה, בסדר? אבל מה הדין של מי שטועה בדבר הזה? פטור בעונש. כי זה דעת הרדב"ג. שמי, עכשיו תגיד עכשיו, חלק ממש לתשובה, השאלה היא חדית. מה הדינו של אדם שמחמת עיונו טועה בדבר מסוים? מה? פה הוא טועה בדעתו, אנחנו אין לנו בית מידש. אומר הרדב"ג שהוא פטור מעונש. תראה. מה? תכף תראו. מפני שחושב שלמה, מפני שחושב שמה שעליו יונו הוא מה, הוא אמת. ואם כן, מה? אז אם אני אומר שאני, אם אני מודה שאני טעיתי, טעיתי, אבל אני הרי לא חושב שטעיתי, רק אתה חושב שאני טעיתי. אז לשיטתך, אני טעיתי, אבל אתה חייב לדון בכף זכות שטעיתי, כי אני חשבתי שאני אנוס. אם כן, אנוס. אז מה, איזה ראייה הרדב"ז מביא לשיטתו? מביא ראייה מרבינו הלל, מרבי הלל, שאמר, אין להם משיח ישראל שכבר חלו דמי חזקיה. יש לה אמורה כזה בגמרא, שקוראים לו הלל, שאומר, אין להם משיח, נגמר הסיפור משיח, כי אין לי, לא יהיה משיח יותר, כי כבר אכלו בימי חזקיה. והוא טעות, נעיד שאין משיח, זה טעות בדבר של עיקרי הדת, לפחות לדעת מי. הרמב"ם, יפה מאוד. ומכל מקום, לא חדלו לומר שמועה משמוע. אז מכאן יצא שמי שיש לו טעות בעיקרי הדעת, מחמת מה? הרי ברור שהלל אמר את זה שחולו חזקיה מחמת עיונו, אז הוא לא, הוא נשאר בפנים, הוא לא זורקים אותה החוצה, לא אומרים, הוא עדיין שחקן בקבוצה שלנו. ונראה לסביר עלי לרדב"ז דדמי לשבועה.
פה יש דין יפה מאוד לשבועה. בשבועה כתוב, ואדם בשבועה, כל אשר עשה אדם בשבועה. הגמרא שמביאה מצב ששני המוראים נחלקו מהמערב בשיעור. אחד אומר יפה אמר, אחד אומר זה אמר. והגמרא אומרת יפה, הוא נשאל את רב. אז הוא אומר כאחד מהם. אז שואל השני, ואני השפטתי משפטתי בשקר, חס ושלום. אז הוא אומר לו, לא, לבך נסחה. זאת אומרת, אם אדם נשבע על משהו, במשוכנעות פנימית מוחלטת, שזה באמת כך, אז יש אונס הלב, והוא לא חייב בשבועת שקל. דבר מפורש. אז אותו דבר, אתה גם טועה מיונו. טועה מיונו, אתה צריך להעיין. אבל יש איזו הגנה, מותר לכם לחשוב, בקיצור, תחשבו, תטעו, זה נורא, תקנו אם תטעו, אבל אם לא, לא. אדם, אין לדיין אלא מה שנברות, אלא לאדם אלא מה ששכלו חושב, ואדם יכול ללכת עם חושב. היי, אדם טועה? טועה. הקדוש ברוך הוא רחום, יכפר עוון.
זה נקרא אנוס. סבי כן, סביר סביר לרבד, זה דם נשואה שאלפינן מהאדם נשואה פרט לאנוס. ועוקבין עליו בעד הרב כהנא ורב לזר דאבא משתבא כל אחד מהם דאחי אמר רב, זה הגמרא שהזכרתי עכשיו, שהיה נשבע כל אחד מהם שכך אמר רב, ואמר להם רב, אחרי שרב אמר כאחד מהם, אז הוא אמר לשני, אמר להם רב, דלא אביקה שבועת שקר, דמישום, אני כתוב סשום, מישום שנבחר נסחה. ואבי אונס עליו אונס גמור לעניין התלוי בדעות. אתה שאלת לגבי מה הדין במצבים אחרים, אבל פה גם סשר דעות, זה, כי הדעה היא קשורה בלב, קשורה ב... אני לא יכול אחרת. אם, אתה, אם אני חושב שארבע ועוד ארבע זה שבע, ואתה תגיד לי, אני יכול לצטט את התשובה שלך של שמון, אני יכול לחשוב אותה. זה ברור מה ש... אין מנוס, אדם רק יכול לחשוב מה שהוא יכול לחשוב. הוא לא יכול לחשוב, אלא אם כן הוא חושב את מה שהוא חושב. אם הוא לא חושב את זה, אז הוא לא חושב את זה. תחשבו על זה. זה חשוב. אז אוקיי? עכשיו תראו, שוב תראו, זו תשובה למדנית. ונראה שדברי הרד בזל הללו, הם שלא כדברי בעל העיקרים. מאמר ראשון פרק א'. ומוכיח מעד רבי יליל שאין ביד המשיח לא ראה בכלל העיקרים. כלומר, אם הוא מוכיח לרבינו הלל שזה לא בכלל העיקרי, איך הוא מוכיח את זה? משמע שאם זה היה כבר העיקרי, אז היינו פוסלים את רבי הלל. אז יוצא שהוא... ולא כדברי הרמב"ם, כלומר, הספר העיקרי מוצא, אתם יודעים שבמקום ג' עיקרים, הספר העיקרי מוצא להעמיד רק על מה? שלושה עיקרים. אז אחד הדרכים שלו זה להגיד, הנה אתה רואה, עובדה שרבינו הלל חלק על זה. מה שאומר לנו, אם זה היה אחד העיקרים, רבינו הלל מה? היה חוטף על זה ככה. ולדעת הרדב"ז, אין צריך לזה, שכל שטועה ביומו אין עליו עונש, ואין הוכחה משם. וחלילה לבזתו, ואפילו הטעות הוא בעניין של עיקר. אז עכשיו יוצא שהוא רצה להגן על הרב בלזנר מרבינו הלל ומהרדב"ז, עכשיו יש לאלה שחולקים, סיוע מצד מי? בעל העיקרים. וגם בעל העיקרים יש לומר שמודה לסברת הרדב"ז. שבעצם מה? שמי שטועה ביונו, יש לו פטור. אלא שמסתבר לו שכל חכמי הדור, כולם היו מזהירים ברבי הלל לחזור מסברתו, אם נאמר שהוא עיקר התורה, אז בחיי גם מה שאנחנו מחלוקת, כל חכמי הדור מזהירים על זה, יש לומר שאין זה טועה ביונו. אין זה מה? כן? טעות בעיון. ואפילו יהיה ככה, הלא, אין זה שייך, אפילו מקבל את העיקרון הזה, אין זה שייך רק דבר שאין בו שום מחלוקת על זה בכל חכמי הדור. שחס ושלום, הרי לא יעלה הדעת, שחס ושלום חוץ מילי, לא פסדות כי זה שום חכם ישראל. אבל דעות שהרבנים הללו חלוקים ביניהם, פשיטה שלא שייך שום עונש. יש מחלוקת, אתה סובר ככה, הוא סובר ככה, אתה בעד יותר המחיקה, זה, אתה בעד ציונות, הוא נגד... כיוון שזה מחלוקת לגיטימי, אז איך אפשר להגיד שהוא טועה ביומו וישר לזרוק אותו לכלבים? והלא רבים גדולים חכמי הדור וגדולי ישראל בין בדור הזה ובדור שלפניו מוכנה בזד, סביר עליהו שהם גופי תורה ומצווה רבה. מה גופי תורה ומצווה רבה? להיות ציונים, ברוך השם, עליהם. אז באיזה אופן יש להם רשות לתקוע עצמם בדבר הלכה ושתוק על זילות התלמיד חכם גדול הדור, אפילו לפי דעתם? טוב, הלאה, למדנות. ובאמת גם דעת בעל העיקרים היא כדעת הרדב"ז. כלומר, עד עכשיו חשבת שהבעל העיקרים תומך בה, הוא גם סובר כרדב"ז, כמו שכתוב שמה בפרק ב' שם. והוא גם כן דעת הרייבת בהזגתו על הרמב"ם, פרק ז' הלכות תשובה הלכה ז'. אתם יודעים מה זה שם? אתם לא יודעים, אני אגיד לכם. אתם ודאי מכירים שהרמב"ם הרי כותב שכל מי שחושב שלקדוש ברוך הוא יש גוף ומשיגי גוף, אז מה הוא כותב עליו? שהוא מה? נכון. מה אומר על זה הרמב"ז? הרמב"ז אומר שאולי צריך להגיד את זה, כי יש רבים וטובים שחושבים ככה. אף על פי שוודאי מה?
הם טועים. אבל מי שחושב שהקדוש ברוך הוא יש גוף לזה, הוא צריך להתחסן עליו הרבה יותר. למה? כי זה בגלל שהם חושבים את זה, בגלל האגדות המשבשות את הדעות. אתם לא זוכרים את זה? אתם לומדים מלכות תשובה כל פעם. מה? לא רמב"ן, רעב"ד. רעב"ד על הרמב"ן. טוב, נסתכל על הרמב"ן.
בפרנקל
יש גם את הרדב"ד. מה? בפרנקל יש גם את הרדב"ד. בסדר, אנחנו עכשיו לא צריכים את הרדב"ד, אנחנו צריכים רק ללכות תשובה. ללכות תשובה, פרק ז', איזה פרק כתוב פה? לא, הוא מביא שם פרק.
פרק
ז' ללכות
תשובה
לחזן. זה בכלל אומר על המשיח. פרק ז' ללכות תשובה לחזן, מה כתוב שם?
זה היה
מדובק משכימה. לא יודע למה זה. אין פה רייבן בכלל. לא, לא, זה לא זה. אחת, אוקיי, אני היה פרק ג' אני חושב. כן. פרק ג' תקנו. פרק ג' הוא בחזיים. כתוב כאן כך, הרמב"ם אומר כך, חמישה נקרים מינים וכו'. בין היתר שיש שם ריבון אחד אבל הוא גוף בעל תמונה וכו'. השגת הרמב"ם, הוא אומר שיש שם ריבון אחד אלא שהוא גוף ובעל תמונה. אמר אברהם, למה קרה זה מין? וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו מחשבה לפי מה שראו במקראות ויותר מה שראו בדברי האגדות המשבשות את הדעות. אז רואים שמי שטועה באחד העיקרים, לא נורא. לא תכתבו שזה לא פרק ג' אלא פרק ג' ניסיון מחפים, זה לא נורא. שאר לפי זה, הרב אברבנאל, זה לא סביר להיחיד בספרו ראש המנה פרק י"ב, יחידי לגבי רבים וגדולי הפוסקים. טוב, מה כתוב בראש המנה? אתם לא יודעים, נכון? שאני אגיד לכם. בראש המנה כתוב שאם אני טועה בגלל שאני סומך על מישהו אחר אז עדיין אני טועה. זאת אומרת, אם יש לי טעות בענייני אמונה אף על פי שאני יכול להסביר, תבינו, אם אני טועה ואני לוקח תרופה שסמכתי על רופא שהוא טעה, אז מי אוכל אותה? אני אוכל אותה. אז הוא רוצה לטעות ככה, אם אדם טועה מחמת עיונו באיזושהי טעות אמונית, בסופו של דבר, התוצאה, מבחינת מבחן התוצאה, אי אפשר להגיד אבל כוונתך טובה. כלומר, מי שאומר, אז חשבת שהוא גוף, בסדר, לא נורא, הקדוש ברוך הוא מבין שזה בגלל שטענוס, בגלל הפסוקים, הרי וזה אומר, זה תקרב. אומר הברבנן, מה פרוס? לא יהיה כלום. אם אתה מאמין דבר לא נכון, אתה מאמין דבר לא נכון. זה כמו שלקחת תרופה, לא נכונה. בסופו של דבר, אבל מי שאתה הלכת אחרי כל מיני אנשים חשובים, בסופו של דבר, מי צריך לתת את הדין, או מי יכול לסבול מהסיפור הזה? זה אדם עצמו. זה מה שאומר שם בראש המנה. ולכן יוצא שהברבנן הוא היחידי נגד רבים גדולי הפוסקים. ואפילו לפי דבריו, שאדם בסופו של דבר צריך לתת את הדין על טעותו, אף על פי שהוא אנוס, כי אדם שהוא אנוס הוא אנוס, אבל בסופו של דבר הוא לקח מה? את התרופה הלא נכונה. ואפילו לפי דבריו של הברבנאל, לא שייך כלל עניין זה בדבר שעיקרו במחלוקת הוא תלוי, ולא הוכל לפי חכמי הדור כלל. שלב א', עכשיו שימו לב, שלב ב', אני לא יודע אם בימכם זה כבר לא היה, אבל בימיי, כשאני הייתי בשמושי, אז הוויכוח הגדול היה איך אפשר ללכת למרכז, וכל הגדולים נגד. יש לכם מה שמעתם?
כן,
מה? שמענו
שכל הגדולים נגד
הגוש. כן, זה מה שמעתם. כן, כל הגדולים נגד, נגד למרכז. אז זה היה השאלה הגדולה, איך אפשר נגד כל הגדולים נגד. זה היה השאלה, הגדולים היו נגד הציון, הגדולים היו, הגדולים. אתם לא חיים בקטע, אתם לא חיים ברצף לעולם החרדי, לא חיים במשלות חילוני, הם גם חרדים, לא מדויש לי בקטע. מה? איפה? איפה זה צדקה?
אוי.
מה? רב שמחה, אוי, עוד פעם, זה לא נחשב.
לא, אבל
לא
רע, אבל
לא מפרס. לא החרדים, מה איתך? מה זה לא מתנגר ומה הייתם?
לא, בזמן הזה מצוין.
כן? אז לא, אנחנו נוכלו לא חזק נאורים. בקיצור, זה מלא החרדים.
כן.
מה?
זה נכון.
היה פעם ראש השיבה החרדי. שמונה של כהן, טוב, לא חשוב. אז מה הוא אומר? ולא שייך לומר כאן אחרי רבים להטות. עכשיו שימו לב, למה? שמי יודע מי הם הרבים? המתנגדים לדעות הללו, או המחזיקים אותם לקדושות ויסודיות לקדושת התורה בישראל. איך נדע מי... כן? יותר מזה. שימו לב ככה. ועוד הוא אומר, מראה כל זמן שלא נתקבצו בעלי הדעות מעמד אחד, כי אין סנהדרין והוא בדעית הקמן, אין שייך בזה דין של אחרי רבים להטות. אתם עכשיו שימי לכמה רוסמים, כמה רוב הרבנים, כל הגדר של אחרי רבים להטות זה מתי? שמתכנסים ביחד, וזה נקרא הוא בדעית הקמן, הוא רוב שמצוי לפנינו, שאנחנו יכולים להצביע מי שייך ומי שייך, מי שייך לרוב ומי שייך, למיעוט זה לא רוב סטטיסטי, רוב סטטיסטי זה רוב בדלי תקמה, זה רוב שאין לו נוכחות בפנינו. רוב בדלי תקמה זה רוב שניתן להבחן אותו, מי שייך לרוב, מי שייך למיעוט, זה כללי בגלי רוב. אז מה הוא אומר פה? אז לא שייך לזה דין של אחר רבים מעטות. אני אספר לכם, דבר מרתק מאוד. אחד הספרים שמצאתי הרבה נימוקים נגד היסוד הזה של אחר רבים מעטות, והגדולים וכולי וכולי, זה ספר נחמד. שקוראו לו גחלי אש. אתם יכולים לחפש אותו בספרי המתמצאים. זה ספר שאתם מבינים, אתם יודעים שהסטמר, ריאל ווישי, הוא התנגד להצבעה בבחירות. אבל רוב הגדולים מגבוש צריך להצביע. נכון? רוב הגדולים של עמדת ישראל. אבל עכשיו, איך ויצאו נגדו, נגד הסטמר וחביביו, איך הוא הולך נגד רוב הגדולים? אז בספר הזה ככה לאש מופיעים כל הנימוקים למה לא צריך ללכת אחרי רוב הגדולים. גם בספר ויהי מוישי שבא בספר יש לו, הוא מתעסק לו שאלה זאת איך הוא פוסק נגד כל הגדולים. אז הוא אומר ורשבו ביחד כל הנימוקים האלה.
טוב, קרה כמה
לא, לא קרה איפה שערפו ככה, גם הוא לקח. אני רק אומר ששאלות האלה נורא מעניין, נורא מרתק לראות שאת אותה שאלה פתאום מופיעה פתאום מצד אחר לגמרי של המגרש, וגם הוא צריך לעמוד על זכותו להביע דעה עצמאית. על חובתו. בספר הזה ספרון גחלי אש, הוא ספר נגד השתתפות בבחירות, ספרון כזה
לא.
הוא לא, הוא לא ספר של ארמון סטמר, הוא עוסק משהו בסוגיה הזו, וכיוון שהם היו צריכים ללחם נגד האגודאים בירושלים, והם מיעוטה, מיעוטה ולא מינקר דווקא, אבל... אז... זה, האגרת נכתבה לרב גלזנר עצמו, לדור הרי עצמו. הוא ביקש שהבן שלו, אבל הוא כבר לא היה לוקח. אז טוב.